מתוך השבר, פרק נוסף יוצא לדרך, והיום יש לי את הכבוד לארח כאן אלוף אמיתי, ג'ודוקה, מדליסט אולימפי, פיטר פלצ'יק, איזה כיף שאתה כאן.
כיף להיות פה, אחי.
ממש.
אני... הכבוד הוא שלי.
הכבוד הוא... נסכים שהכבוד הוא שלנו.
נתחלק.
כן, ונחליט בסוף, אתה יודע, אני מאמין שמי שיקשיב לפרק הזה ויגיע לסופו, יקבל הרבה ממך. איך המונח הזה, שבר, מתוך השבר, איפה זה...
שמת לב לנשימה.
כן, כן, קלטתי את הנשימה. מה המונח הזה אומר עבורך?
אני חושב שזו הגדרה של, של איזושהי פגיעות שאנחנו חווים בתהליך מסוים בחיים שלנו, וזה יכול לקרות בכל שלב. ואני מאמין שככל שאתה נחשף, בכללי אגב, לאו דווקא בעל כורחנו או מכורח הנסיבות, אבל היום אני אבא, אתה יודע, אז אני כזה, אני חושב על השלב הבא. ככל שאתה חושף ילדים בשלב מאוד מאוד מוקדם, ואתה חושף אותם בעצם לקשיים, או זרוק אותם ככה למים עמוקים, אז הם לומדים להכיר את עצמם יותר טוב, ובאמת באמת מגלים את עצמם בתוך הסיטואציות האלה. אז גם אנחנו כאנשים, בתוך השבר, אנחנו לומדים קודם כל לגלות את עצמנו, ולפעמים אנחנו נדרשים להיזרק, או להיחוות, או אתה יודע, או ליפול מאוד מאוד חזק, כדי באמת לגלות את העוצמה הפנימית שלנו. אז זכיתי עם עצמי לגלות את זה כמה וכמה פעמים לאורך הדרך.
כן. אמרת לי רגע לפני שפה התחלנו את ההקלטה, נולדתי שבור. למה התכוונת?
קודם כל פיזית. נולדתי שבור, זה סיפור כזה טרגי, כאילו, מתחיל טרגי, אבל יש לו סוף טוב, אנחנו יודעים. אמא שלי הייתה 50 ומשהו שעות בלידה. הייתי תינוק מאוד מאוד גדול, היה קשה להוציא אותי. ועם הזמן, אני כל יום הולדת מגלה מחדש סיפורים חדשים על, על אותו אירוע, וכל יום הולדת זה כזה חצי, אתה יודע, אנשים חצי בוכים, חצי צוחקים.
חצי צוחקים.
כי כאילו... כל הזמן מדגישים לי את המורכבות האירוע, וכל הזמן, אתה יודע, שמים לי יד כזה. זה לא היה קל.
אשכרה, כזה.
כאלה, אחי, כזה.
כמה נולדת? כמה נולדת?
נולדתי 5 קילו 100.
וואו, בלי נערה צריך להגיד.
כן, שני הילדים שלי ביחד, כאילו זה המשקל שהם נולדו, כאילו התאומים שלי, זה מטורף. וכתוצאה מזה, בעצם שברו אותי לחתיכות, כאילו כששלפו אותי החוצה. אז היו לי 20 ומשהו שברים בכל הגוף, ואתה יודע, ועמוד שדרה עקום, ומפרקים, וגפיים, וכאילו הרופא מוריה על הפח.
אשכרה נולדת שבור, כן. במובן הפיזי של המילה.
הפיזי, הפיזי, וזה אירוע שאתה יודע, שהוא טראומה לכל המשפחה. אז אמא שלי, אבא ביולוגי שלו, בכלל לא בתמונה, אין, לא בעניינים.
אבא, כלומר, מהרגע שאתה נולדת, אבא לא קיים שם.
היה עוד לפני, אתה יודע, אני לא כל כך נברתי בזה, זה חלק מאוד כואב וקשה לכל המשפחה, לאימא שלי במיוחד. מעטות הפעמים שדיברתי איתה על הנושא הזה. זה משהו כזה שהוא, אתה יודע, משולש ברמודה כזה בתוך המשפחה, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא רוצה להכיב לאנשים שאני הכי אוהב בעולם, אתה יודע. בתור ילד עוד קצת הייתי מנסה, הייתי סקרן מאוד, והייתי שואל שאלות, והייתי רואה אותה מתחילה לבכות, הייתי בוכה.
גם עכשיו את העיניים שלך נוצצות.
כן, כי אני לא... הדבר האחרון שאני רוצה, מעבר, אתה יודע, לסקרנות הטבעית, הדבר האחרון שאני רוצה זה לפגוע באנשים שגידלו אותי, באנשים שנתנו את החיים שלהם בשבילי, וויתרו, והקריבו, ואתה יודע, כדי לדעת מי או מה היה, אתה יודע, מה הזרע ששתלו.
לגמרי. תמין, וגם כאילו... בסופו של דבר, תשמע, אם הוא לא היה שם, אז הוא לא שם, אז אין במה...
בדיוק.
אז
בדיוק.
אין במה הרבה להתעסק.
בדיוק, בדיוק. אז אני לא נאחז במה שלא צריך לאחז, וזהו, ואז אני מוקיר תודה לאנשים שכן דאגו לזה שאני אשב פה היום, בצורה הזאת, בדרך הזאת, וזה באמת, זה סבא שלי, וזה סבתא שלי, וזה אמא שלי במיוחד, אתה יודע, סיפור מצחיק על, על הלידה. הייתי אמור, הדיו דייט היה ראשון לראשון. ראשון לראשון, אתה יודע, אצל הרוסים, ברית המועצות, שוטים, חוגגים,
זה
נובגות.
ברור.
זה אירוע. סבא שלי ידע שזה מה שהולך להיות, שיחד רופאים במעטפות. תקשיב, סבא שלי היה דמות מוכרת בעיר, היה בן אדם חזק, השפעה פוליטית אפילו, הייתי אומר, שיחד אנשים, כן, במעטפות, שיחד רופאים, אתם לא יוצאים, אתם לא שותים, כלום. ברור, לקחו את הכסף.
ויצאו לשתות?
בטח.
אז עכשיו אני מסביר את השברים של
מיש. תקשיב, אני לא הבנתי, כאילו, אמרתי, מה? אבא, נולדתי 92, אתה יודע, אני לא... זה, אמנם ברית המועצות וזה, אבל כאילו, יש ידע, יש כלים, יש זה.
מה, וטכנולוגיה.
מה קרה? אז עכשיו אני, כאילו, מאז שדייקו לי את הפרט הקטן הזה.
אז התאריך לידה זה הראשון לראשון?
הראשון לראשון היה אמור להיות, ואמא שלי הייתה איזה 50 ומה שעות, אז כאילו נולדתי בסוף ברביעי.
וואו.
כן.
תראה מה זה.
אתה מבין?
עכשיו, אמא למעשה מביאה אותך, נולדת בחצי האי קרים, נכון? כן. מתי אתם עולים לארץ?
אנחנו עולים בספטמבר.
כשאתה בן?
9 חודשים.
9 חודשים. ואז מה? אמא בעצם מציאות שבה אמא צריכה ללכת, לעבוד? אמא
עובדת מסביב לשעון. דודה שלי הגיעה גם כן עם בדודה שלי. אנחנו עוברים לגור ביחד, ותכלס בדודה שלי מגדלת אותי בבית. עד הגן כזה, אתה יודע, מחליפה לי חיתולים, מאכילה אותי, ילדה בת 8. וזה מטורף, כאילו.
אני אשכרה מסתכל עליך, מספר את הסיפור, וכמו מתבונן כאילו באלבום, ואתה יודע את הפרטים האלה, זה הפרטים שבנו אותך, וזה עדיין יש בזה איזה...
היה גם חשוב לי, אתה יודע, מראים לך אלבומים, כמו שאתה אומר, מראים לך תמונות, היה לי חשוב להבין מה התהליכים, כאילו, ברצף.
באבולוציה שלך, כן.
כן, מה היה בשלב הזה. ועם הזמן אתה מדייקים לך את הפרטים האלה, ומדייקים לך גם את הקושי, ואת השברים, ואנחנו הרי חיים בעולם מאוד אגואיסטי. כל אחד יש לו את העולם הפנימי שלו, והוא חושב שהוא המרכז של העולם, בדרך כלל. ופתאום אתה מבין שהיה פה השתלשלות אירועים, שבכלל לא קשורה אליך, ובכלל לא... ולכולם היה קשה. והיום כהורה, אני מבין את המורכבות ואת ה... כמה היה קשה.
אני רגע, אבל אני רוצה...
אישה בת 23, צחי, אישה בת 23, עולה עם תינוק בן 9 חודשים, גורילה קטן, וזה לא תינוק, זה ילד בן 3, בהיקפים. וכבר לא שבור, כן, אבל... בלי שפה, בלי שום רקע, בלי כאילו... כלום.
בלי משאבים כלכליים.
בלי משאבים כלכליים, וגם הבנתי שגנבו לה את התיק בזדה. שנכנסנו לארץ.
שהיא נכנסה לארץ?
שהיא נכנסה לארץ, אתה יודע, כל ברית המועצות באה איתה, זה עלייה של איזה מיליון איש, אתה יודע, באירוע מתגלגל כזה. אתה יודע, כל אחד רצה לשרוד, כן?
כמה המציאות יכולה להיות קשה ולהכות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
המציאות היא אכזרית.
ואז בעצם סבא וסבתא הם הדמויות שמגדלות?
כן, הם באים שנה וחצי אחרי, משהו כזה. סבתא שלי שהגיעה, אמרה, מה, הילד לא מדבר רוסית, מה אני עושה? אז אמא שלי אומרת לה, טוב, צריכה ללמוד עברית, סבתא. אז היא אומרת, לא, לא, אני אלמד אותו רוסית, יהיה לי יותר מהר, אני אלמד אותו רוסית, מאשר אני אלמד עברית. זה אחד הדברים שאני הכי מתבאס אליהם היום. סבתא שלי נפטרה, בדיוק יום חמישי, ציינו את ה-20 שנה מאז שהיא הלכה. וסבא שלי, שהחי עד 120, הוא בן 84. אחד הדברים שאני הכי מצטער עליהם, זה שאני בתור ילד לא... דאגתי שסבא שלי ילך לשיעורים של האולפן וזה, וסבא שלי היה עובד המון, 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 והיה לו פחות זמן לדברים האלה, וכאילו, כשכבר הייתה לי מספיק השפעה עליו, אמרתי, כאילו, שם הייתי צריך לקחת את זה בשתי ידיים, אפילו ללכת איתו כמה פעמים, אני מתבייס על זה.
זה מדהים אותי, אבל, שאתה עברת את כל מה שעברת בילדות, זה מוזר לך שאני אומר לך את זה ככה? זה נשמע לך גדול או שאתה...
זה לא מוזר לי. כשהייתי קטן לא הבנתי בכלל מה קורה.
את מה הילד הזה מבין, באמת? אתה זוכר, נגיד, אם אני אומר לך ללכת רגע לזיכרון ילדות ראשון, מה עולה לך?
עולה לי בית מאוד מאוד סובייטי. מאוד סובייטי. אמא שלי בגיל משהו כמו 2-3 שלי, קצת בהמשך גם, הייתה על הקו תל אביב פילדלפיה. ואני גודל בדוח, אתה יודע, תא משפחתי מאוד מיוחד, נקרא לזה. ובהמשך הדרך, שאני קצת, אתה יודע, בבית ספר כבר, כשאני קצת רואה עולם, חברים חדשים, גדלתי בשכונה של באברמוביץ', הרבה מרוקאים, הרבה תימנים, גם רוסים. אבל כאילו כל החברים שלי, לא היו לי חברים דוברי רוסית, בוא נגיד ככה. אז כל הזמן חוויתי דיסוננס בין מה שקורה אצלי בבית,
לבין מה שקורה,
בחוץ, בעולם בחוץ, כן.
ומה אתה רואה שקורה בעולם בחוץ?
דברים אחרים לחלוטין. דברים אחרים לחלוטין, אתה יודע, שפה, כל מיני דקויות של שפה, וכל מיני מימיקות קטנות ש... אתה יודע, שאולי אצלי, אתה יודע, יש חוסר, כן? הרבה בלבול, כי בבית אני מדבר רוסית, בחוץ עברית, וכזה, אתה יודע, אפילו בצורת המחשבה. מהר מאוד נכנסתי לעולם הג'ודו, סבא שלי בגיל 4 הכניס אותי למסגרת הזאת, שזה גם כן כאילו ניתב אותי, אתה יודע, מישהו בא ומנתב אותך לאיזשהו אורח וסגנון חיים מסוים, מאוד קשוח. בגיל 4-5.
שזה גם היה קשור למעשה לעניינים הפיזיולוגיים שנולדת איתם כבר?
אני מניח שזה די סבא שלי, זה היה הוויז'ן שלו, היה לו חזון. סבא שלי בן אדם של חזון, הוא עבר גם כן דברים, הוא אתה יודע, הוא רצה, היה לו חלום לכתוב ספר. ואני יושב עליו על זה, כאילו הוא התחיל לכתוב את הספר הזה, כי הסיפור חיים שלו, הוא כל כך מעניין ומסקרן, ורוב הילדות שלי, כמעט כל יום היינו מסיימים בזה, שהיינו עושים סיבוב מסביב לבלוק, בראשון, והוא פשוט היה מספר לי את כל הסיפורים שלו, הסיפורי הילדות, איך הוא חווה את הילדות, היה לו גם כן ילדות לא פשוטה, איך הוא חווה את ההמשך של החיים שלו, מסעות צייד, וחבל הזמן.
גם לסבא בעצם אתה קרוי על שמו, נכון?
אני קרוי על שמו, סבא פיטר. שגם זה, תחשוב על זה רגע, איך אתה, בתור סבא, אני כאילו עכשיו בנקודת מבט של סבא שלי, איך הוא בתור דמות שהיא המרכז של הבית, אתה יודע, הוא ראש השבט, מה שנקרא, איך הוא נועץ את אותו ילד קטן שרק נולד, ואיך הוא, כמו שאמרתי, כאילו, בונה לו חזון, וזה שהוא שלח אותי לג'ודו, זה היה אחד, חלק מהפאזל. זאת אומרת, הוא אמר לי משפט פעם, שבן אדם, הוא אומר גבר, גבר צריך להיות בן אדם חזק, פנימית וחיצונית. זאת אומרת, פנימית צריכה להיות לו נפש חזקה, נפש של לוחם. תמיד הוא קורא לי לוחם, הוא אומר לי, אתה לא ג'ודוקה, במקרה אתה בג'ודו, זה ג'ודוקה, אבל אתה, הוא אומר לי, אתה לוחם, אתה לוחם של החיים. אז צריכה להיות לו נפש של לוחם, ומבחוץ הוא צריך להיות חזק, זאת אומרת, גוף חזק, שרירים, נראות.
אני מסכים ממש עם סבא,
אתה יודע? זה היה הוויז'ן שלו.
אני ממש מסכים, באמת, הרבה אנשים, אתה יודע, אני רואה גם הרבה אנשים שמתאמנים בחדרי כושר, שהם כאילו נורא חיצוניים, גדולים כאלה, ובפנים אתה רואה שאין מהות, אין אסנס.
חייב משוואה, חייב להיות...
וסבא למעשה מזהה כבר בילד בן 4-5, שגם סבא מתפקד קצת כמו אבא באותם ימים, נכון?
חד משמעית.
כאילו הוא הדמות הגברית עבורך.
חד משמעית. אתה יודע שאף פעם המילה אבא לא יצא מהפה שלו, ולא יצא מהפה שלי לכיוון שלו. זאת אומרת, אף פעם לא שאלתי אותו, פעם לא דיברנו על זה.
כלום.
מעולם. היה בינינו הסכמה שבשתיקה, שאת החלק הזה, אנחנו קברנו מאחורה, ואנחנו עם הפנים קדימה.
מתוך איזה מקום? גם, גם, גם איתו. כלומר, מתוך מקום של it is what it is, ואם זה צריך לנצח?
א', כן. סבא הוא בן אדם מאוד מאוד משימתי. הוא היה לו קריירה צבאית. הוא ככה, משימות, מטלות.
אני מת לפגוש אותו.
תקשיב, זה בן אדם, והוא בן אדם הכי מצחיק בעולם, אבל אין לי שום תמונה שהוא מחייך בה. איך שהוא רואה מצלמה, הוא הופך להיות גנרל. והוא בן אדם הכי מצחיק בעולם. אבל כן, הוא בן אדם מאוד משימתי, אז it is what it is, ועם זה אנחנו ננצח. ומצד שני, גם אני חושב, כמנגנון הגנה, שלא לפתוח עכשיו תיבות פנדורה, שאולי ילד בן 5-6 לא יודע להתמודד איתם. עד היום, סבא שלי, אמרתי לך, הוא מתמודד עם דברים לא פשוטים עכשיו, רפואית. הוא לא מדבר איתי על זה, אני אומר לו, סבא, אני יודע מה קורה איתך. אמא שלי עובדת בשיבה, דואגת להכל, אתה יודע, והיא מעדכנת את כולם. אני אומר לה, אמא סיפרה לי, אני יודע, אתה עכשיו זה וזה. לא, לא, הכל בסדר, אל תדאג. מה איתך? תגיד לי, אתה מוכן לתחרות?
ישר מעביר. כאילו ישר מעביר את זה אליך.
כן, 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 זה...
אז קודם כל בריאות לסבא, יקר, ממש. אתה זוכר שהסתכלת החוצה, אתה אומר, הסתכלתי והיה מכשול שפה, הסתכלת על זה שיש תאים משפחתיים שעובדים אחרת, כאילו היית הולך נגיד לחברים ורואה...
בטח.
זה היה מנוגע בך? זה היה...
קודם כל, ידעתי לנצל את זה גם לטובות...
טובות הנאה.
טובות הנאה.
מה זה אומר?
הייתי ילד לא פשוט בבית ספר. אני לא יודע אם רואים, אתה יודע.
אני, תשמע, אני יכול לראות את האספת הורים, שהמורה קוראת ואומרת, תשמעי, לא, הילד יש לו, בטח הם היו גמורות עליך המורות שם, אבל...
הייתי אהוב, וידעתי גם לכבד כילד, אבל עם זאת, תמיד הבעיות איכשהו מצאו אותי, אתה מבין? אתה מכיר את ה...
שמה? איזה בעיות? אבל אתה זוכר להגיד...
הייתי שובב, הייתי, אתה יודע, הייתי, רציתי להיבלט כל הזמן, רציתי לבלוט, רציתי ש... שידעו...
שיקירו בך,
שיקירו בי, ש... שזה יבוא לידי ביטוי, ה... אתה יודע, הדברים שאני יודע לתת לעולם, ולא תמיד ידעתי את הדרך הנכונה, לא תמיד ידעתי איך לעשות את זה בצורה...
אני מדמיין גל של אנרגיה, שאתה רק רוצה כאילו לחבק, וזה יוצא שאתה כאילו שובר.
רציתי להצחיק, רציתי שיהיה כיף איתי. כאילו כל הזמן היה לי חשוב בתור ילד שיהיה איתי כיף. לא יודע, זה מוזר?
לא.
אז...
אני ממש מתחבר לי פיטר הילד.
כן.
גם תשמע, בסוף, אתה יודע, בהיעדר אחים, כאילו זה סבא...
היה לי אחות קטנה.
הייתה לך אחות קטנה.
בהמשך, הייתי בן 5.5, נולדה לי אחות קטנה, קיבלתי מתנה...
אשכרה, זה כבר כאילו, ויכול להיות ששם משהו יתאזן, או שגם...
השתבש עוד יותר.
כי פתאום הגיע מישהי ולקחה ממך את המלוכה?
כיתה ב', הייתי, לא, ג', משהו כזה, ג', ד', כאילו קיבלתי איזה מכתב, נראה לי השעיה, כתבי לי, משים אותך כזה ליום, באתי עם המכתב, אמרתי, המכתב הזה יכול גם להפוך להיות מכתב ליציאה לטיול. סבא שלי לא יודע לקרוא עברית. תקשיב, באתי, הנגשתי לו את סיפור שלם.
איזה בנדיט.
תקשיב, כזה, תמיד דברים כאלה, קטנים כאילו שלא...
אבל אתה מבין את מה עשית בעצם? לקחת את החוסר, לקחת את זה שהם לא שולטים כל כך בשפה העברית.
כן.
והפכת את זה לטובתך.
והרבבתי. כן, אז חטפתי על זה אחרי זה, אתה יודע, לא לעולם חוסן.
כשאתה מסתכל נגיד על פיטר הילד, אם עכשיו אני אומר לך רגע, תזמן לעצמך אותו בוויז'ן.
אני נקרא מצחוק.
כן, הוא מצחיק אותך?
אני נקרא מאוד, מאוד. דברים שעשיתי, אתה יודע, שרק רציתי תשומת לב, רק רציתי... אני לא יודע אם להגיד, קיבלתי המון תשומת לב בבית, והמון אהבה וזה, אבל גם המון נוקשות. ולא תמיד זה היה בא לי טוב. תמיד, כאילו לפעמים רציתי אחרת, לפעמים אתה יודע, אתה מסתכל על חברים שלך, אתה רואה איך... ילדים אחרים גדלים, ואיך הם, מי ההורים שלהם, ומה ההשפעה וכו'. אתה אומר, וואו, מאוד קשים איתי בבית, כאילו, למה אני לא ככה? אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים אמרתי משפט כזה עם עצמי. אבל בסוף, באמת באמת בסוף, היום, אם אמא שלי לא אמא שלי, ואם בעלה איסר, שהוא בעלה מיוחד בפני עצמו, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה, אם איסר הוא לא איסר, ואם סבתא שלי וסבא שלי הם לא סבתא וסבא שלי, אני לא פיטר שיושב פה היום.
וואו.
כן, עד כדי כך. ו...
איפה אתה... הקרדיט לעצמך?
אז זהו, בסוף. אתה יודע, ב...
כי תשמע, אני חושב, זה מעניין הסיפור שלך, כי אתה גם מצד אחד רצית לבלוט, מצד שני קיבלת את מה שזה יכול להיות, אתה יודע שגם הכעס הזה, תבחינו בי, זה גם היה מקום רגע לשחרר את ה... את מה שהצטבר בפנים. ואני חושב שלילד הזה כן היה, בסוף, אתה יודע, הסכמת לקבל את זה שסבא שולח אותך לג'ודו, והסכמת לקבל את המציאות חיים. ובמקום מסוים...
שמשמעית.
במקום מסוים, אתה יודע, אני רוצה להחזיר גם קצת, כאילו, את הקרדיט גם אליך, אתה יודע, כי יש הרבה ילדים שההורים רוצים לשלוח אותם לחוג פסנתר ולחוג כדורסל. כנראה שמשהו שם בפנים... היה מחובר לעצמו, או קיבל את פני המציאות כמו שהיא?
אני בן אדם ש... אני יכול להגיד על עצמי שאני בן אדם שיודע להתמסר לתהליכים. ואני חושב שקרה משהו בתהליך הזה, של אותו פיטר הקטן שמגיל 4-5 נכנס למסגרת, ומהר מאוד המסגרת הזאת הפכה להיות כל החיים שלי. וכל החיים שלי נבנו סביב המסגרת הזאת, כי מהר מאוד הבינו שאני טוב, ושאפשר מהדבר הזה לעשות מזה... מטעמים, מה שנקרא, אתה יודע, שאפשר לקחת את זה לקצה, ופתאום הוא אלוף ישראל, ופתאום הוא נכנס לנבחרת האזורית, ופתאום נבחרת ישראל, ופתאום עוד מדליה, ועוד, פתאום, אתה יודע, בכיתה זין, ח'-ט', אני כבר טס 4-5 פעמים בשנה לייצג את המדינה בחול. ואהבתי את זה, אתה יודע, מאוד מאוד אהבתי את זה, ואהבתי את תשומת הלב שזה...
ברור,
שזה...
זה תשומת הלב שאז רצית,
בדיוק.
הפעם קיבלת אותה מהדלת הכניסה הראשית, ולא בדיוק, במאחורה.
בדיוק, דייקת את זה מדהים, והבנתי מסביב, הבנתי שכל המערכת מסביב דוחפת אותי לשם, בגלל שאני מי שאני, וכנראה יש בי את זה. אתה, כילד, אתה לא יודע אם, אם אתה טוב או לא טוב, אתה יודע. אז הבנתי את זה בגיל מאוד מאוד מוקדם, שאני טוב.
איזה גיל? על איזה גיל אנחנו מדברים?
6-7.
וואו.
כן. 6-7, הבנתי שאני חזק, שאני מוכשר, שיש בי פוטנציאל, ושזה עניין של אם אני אחליט שזה יהיה שם, אז יהיה שם. והמסגרת הייתה בשאלה לזה. זאת אומרת, סבא שלי זיהה את הצורך שלי להיות הכי טוב, כי זה הערכים שגדלתי עליהם. מעבר לאימונים בג'ודו, כל יום סבא שלי היה דואג שאני אעשה משימות בבית, יעני אימונים, כאילו.
אתה והוא.
ואם הוא לא נוכח, אז אני עושה לבד. וסבתא שלי צריכה לדווח. תקשיב, זה היה טירוף. ואם סבא שלי נוכח, זה בכלל, זה כאילו, זה עינוי. זה היה מחנה עינויים. הייתי מגיע למצב שאני בוכה. אתה יודע, עושים תרגיל ועוד פעם, הוא אומר לי עוד חזרה ועוד חזרה, ולא עשית טוב, לא נחשב, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הדרישה הייתה מאוד 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 גבוהה, כאילו הייתי בסיר לחץ. וסבתא שהייתה בוכה מהצד, אתה הורג את הילד, אתה זה, אתה מבין, כאילו היה, זה היה שם, זה היה כל הזמן הנוכח, כאילו להביא את עצמך לקצה. כל הזמן, אין יום שעובר שלא עשית עוד צעד אל עבר המטרה. אז כאילו, הבית היה סיר לחץ במובן הטוב, אבל גם במובן הקשה.
איפה היית מתפרק?
עם חברים.
חברים?
עם חברים, כן. כאילו, תמיד מצאתי מקום ואנשים, לאו דווקא חברים מהג'ודו, אגב. חברים כזה, אתה יודע, שבבית ספר שהפכנו להיות חברים קרובים, הם היו תמיד המקום מפלט שלי. ועד היום יש לי שתי חברים, חן ויובל, שאין להם שום קשר לג'ודו, מעבר, כאילו, מעבר אליי, והם עברו איתי את כל המקטע זין. הם עברו איתי את כל התהליך.
חברים של הלב.
חברים אמיתיים, אחים שלי. ואתה יודע, ואנחנו הפסיכולוגים אחד של השני.
יש איזה... כשחושבים ג'ודוקה, חושבים על מישהו מאוד מחוספס, מישהו מאוד חזק, ויש בך כל כך הרבה רגישות. זה נכון להגיד את זה?
היום אני מבין שכן. כשהייתי קטן, וזה הצד האפל של אתה יודע, של החינוך הנוקשה. לא נותנים מקום לזה.
לרגישות.
לרגישות. לא נותנים מקום. אתה צריך להיות זכר אלפא. אתה צריך להראות שאתה הכי טוב. ואתה צריך לא להראות פחד, ולא להראות רגש שקשה לך. מה זה קשה?
תתגבר.
תחביא את זה. אין דבר כזה.
זה אפילו לא תתגבר, זה תחביא את זה.
תחביא את זה. אתה מבין? ואם כבר נשברת, תתגבר מהר, ותעלה על הסוס חזרה, וזה כזה. אז כל הזמן אתה במרדף של איזשהו פרפקשן כזה, מבחינת התדמית שאתה מייצר, שהיא לא אפשרית. אז היום אני יודע לתת לזה מקום, ואני יודע, אני יודע לתת לזה כבוד. זאת אומרת, צריך לתת כבוד לרגשות האלה, וזה... וכולם מרגישים אותם. אתה יודע, יש ילדים קטנים שאני מאפשר שיח כזה, שאני מבקר, אתה יודע, במועדוני ג'ודו כזה, או סתם ילדים אפילו, שואלים אותי שאלה, וזו שאלה שחוזרת על עצמה. האם אני מפחד? איזו שאלה מדהימה זאת.
מדהימה.
נכון?
בכלל, במציאות של ישראל, 2024, לשאול, האם אנחנו מפחדים? ולשאול מישהו שהוא ג'ודוקה, אתה יודע, שזה התפקיד שלך, כאילו, על פני כדור הארץ.
נכון. ועצם העובדה שילד יודע לשאול שאלה כזאת, זה כבר, כאילו, מראה לי כל כך הרבה על ה... מעבר הזה, ועל השנים שבהם אני גדלתי, יודע, תחילת שנות ה-90, שנות ה-2000, שלא היה בכלל מודעות לכל הדבר, לכל הנושא הזה, אז כאילו, זה כבר אומר לי שאנחנו במקום יותר טוב. ותמיד אני עונה להם שכן. אתה יודע, אני לא מתבייש, אני מדבר עם ילדים קטנים, כאילו הם, כאילו זה אני ואתה. ואני מראה להם שכן, כולם מפחדים. אבל השאלה מה אתה עושה עם הפחד הזה, זה מה שהופך אותך בסוף להיות אלוף, או לא. כאילו, זה.
אם אני אשאל אותך איך השבר הזה שאיתו, באמת אתה כאילו מגיע לעולם עם שבר כבר, גם ברמת השברים, גם ברמת הלידה, אם חד-הורית, שההורים שלה עוזרים לגדל את הילד, משפחה שהיא אחרת בנוף. איך אתה חושב שהדבר הזה, כל השנים האלו, עיצבו, כאילו ברור לנו שזה עיצב את, ה, את, ה, את האיש האלוף, החזק, המדליסט, שיושב פה מולי. אבל אם אני שואל אותך רגע, באמת, מהבפנוכו של עצמך, איך אתה חושב שזה עיצב? באיזה דברים, באיזה אלמנטים אתה יכול להצביע ולהגיד, אם לא הייתי נולד ככה, אז לא הייתי, פה בערך הזה ככה.
איזה שאלות אתה שואל, אחי.
מה חשבת שאני בא לעשות לך
חיים? כן. משהו אתה. הרבה מאוד שנים, הסתרתי את זה. הסתרתי את זה, ופחדתי מהצד הזה של הילדות שלי, והייתי מדחיק את זה. וכשנתתי לזה מקום, וכשהבנתי ש- it is what it is, זה הפאזל שלי. זה הקלפים שקיבלתי מאלוהים, וזה הכוח שלי גם. העובדה שאני אחר, העובדה שאני שונה, שאני מיוחד, כי כילד אתה רק רוצה להיות כמו כולם, אתה רוצה לדבר כמו כולם, אתה רוצה להתלבש כמו כולם, ואמא תקני לי כזה, כי ראיתי אצל זה, וזה כזה, זה כל הזמן להיות כמו כולם, וברגע שאתה מבין שהכוח שלך הוא בזכות זה שאתה לא כמו כולם, שם השינוי. אוקיי, אוקיי, אני לוקח את כל מה שיש לי, את כל הקלפים, שואו טיים. זה שם. ו... אתה יודע, אני... סיפרת לי קצת מאחורי הקלעים על סיפורים של אנשים אחרים, של אנשים מאוד מאוד מוצלחים, מאוד מיוחדים וכישרונים. ולכל אחד יש סיפור. לכל אחד יש את השבר הזה. או כמה שברים. כאילו, כל אחד בסופו של דבר חווה משבר בחיים שלו. והשאלה, מה הוא עושה עם המשבר הזה? איך משם הוא צומח? וכמו שדיברנו על זה, שאנחנו מגלים את עצמנו בדרך כלל בנקודות כאלה, וחבל אולי שאנחנו צריכים לעבור את זה, כן? אבל בסופו של דבר, שם אתה מגלה, כשאתה מגיע לקצה גבול, היכולת שלך, בדרך כלל הפיזית והנפשית, זה בא ביחד, שם אתה פתאום, אתה מגלה. ו...
זה מטורף.
כן.
אתה יודע על מה, אני חושב על עוד נקודה, לרוב, אתה יודע, יש לי שתי חברות שהן אימהות חד-הוריות, ותמיד, ואחת מהם יש לה בן, והיא תמיד, אני זוכר שכשהוא נולד, אז היא אמרה לי, ומי ילמד אותו לשחק כדורסל? ומי ילמד אותו, אתה יודע, לרוץ, להתאמן, אתה יודע, לעשות מקצועות שהם יותר גבריים, שהם יותר אלפא.
כן, כן, כן.
ובסופו של דבר, מעניין אם אימא שלך, כשהביאה אותך, בחרה להביא אותך לעולם, אם היא נחשה, בסופו של דבר, איזה ילד אלוף היא הולכת ללדת.
אני לא חושב שהיא חלמה על זה אפילו בחלומות הכי רטובים שלה.
אתם מדברים על זה?
האמת שלא.
שלא?
האמת שלא. וזה, אתה יודע מה עכשיו עשית לי? כאילו, בא לי ללכת לדבר איתה על זה. כאילו, בא לי ללכת לשאול אותה יותר על מה היא חוותה בצד הרגשי, ואיך היא... איך היא... התמודדה עם זה.
שהייתה בהיריון איתך וגם אחרי.
הכל, על הכל, כן, על כל הנקודות האלה, על כל הרצף הזה. כאילו, לפעמים לא בא לי לשאול כדי לא להתמודד אני עם, אתה יודע, עם כאב של מישהו אחר, כי זה גם לא פשוט להכיל כאב של מישהו אחר, במיוחד שזה אמא שלך.
כן.
שגידלה אותך, ואתה, מבחינתי, גיבורת הגיבורות. אבל זה מעניין ומסקרן, מאוד.
אני בטוח. אני בטוח כי גם אני חושב, אתה ואשתך, ברוך השם, חופקים היום תאומים, בני כמה הם?
9.5 חודשים.
יא, אללה. איך האבהות?
עולם, אחי, עולם, 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 זה... שום דבר ממה שאני אגיד לא יתאר את החוויה, את העוצמה של הדבר הזה, ואת הקושי גם, כמובן, אבל אני, אתה מכיר אותי קצת, אני מתרכז בטוב מה אני זוכה, לתת לשתי הפעוטות האלה, זה וואי וואי. ואתה יודע, אני מתייחס להורות קצת כמו שאני מתייחס לקריירה שלי. כאילו...
מה זה אומר? מפחד לשאול מה זה אומר.
אני מקווה שבמובן הטוב של הדבר הזה, אבל אני לא נותן לימים לעבור, ויאללה בוא... מגדל אותם, כאילו. אני...
כל יום הוא יום.
שואלים אותי אם אתה נוכח, אם אתה מעורב, שאלות כאלה, אתה יודע. ואני אומר לעצמי, אני עונה שכן, אבל לא סתם אני עונה שכן, כאילו אני דואג להנחיל להם כבר מעכשיו, אתה יודע, קצת ערכים, קצת התמודדויות, קצת זה, כאילו, שלא הימים יעברו, ואתה יודע, ואנחנו בסוף נמצא את עצמנו עם שתי מפלצות קטנות, שאין לנו שליטה עליהם, ואתה יודע.
אני חייב להגיד לך משהו, נגמר לי הגרון היום, אני רוצה להגיד לך משהו סביב זה, אני חושב שזה לא, זה גם בשבילם, אבל זה בעיקר בשבילך, כי בסופו של דבר, ואני מתרגש להגיד לך את זה, אמרת שהמילה אבא לא נאמרה בהקשר שלך. תחשוב שהיום אתה אבא לשניים.
כן.
זה כאילו התפקיד, אתה יודע, זה כאילו הדבר הזה שהשלמת עם זה שלך אין, היום אתה מגלם את התפקיד הזה, וברור לי, מהיכרות לא ארוכה מאוד איתך, ברור לי שאתה שם בכל רגע שאתה יכול, ומנצל עוד רגע ועוד רגע, גם בשבילם, אבל גם בשבילך.
חד משמעית, וזה התפקיד הכי קשה בעולם. הכי הרבה אחריות בעולם. אולי אמא זה יותר... אמא זה מדלת זהב, אבא זה מדלת כסף.
כן,
סתם, אבל... כן, כן, זה... כל כך הרבה אחריות, כל... תקשיב, כל דבר שאתה אומר לעברם, כאילו, תחשוב כמה משקל וכמה אחריות יש לי זה, יש לדברים שיוצאים לי מהפה. כאילו, אני שם, אני... מה, איזה צעצועים אני נותן להם, כאילו, איזה סביבה אני רוצה שהם יחוו ויראו כל יום מחדש, כאילו, כל הזמן אני חושב, מה, איזה ערך ואיזה דבר טוב אני יכול לתת להם היום, וכל יום מחדש.
איך אתה יכול מחדש כל פעם להגדיר את האבא שבך?
בדיוק, בדיוק. תשמע, אני חוויתי לאורך החיים הרבה אנשים שהם היו דמויות מפתח, וכל אחד נתן לי משהו, אתה יודע, בהתחלה זה היה סבתא וסבא. ובדיוק דיברנו על כמה אני בדרך כלל משבח את סבא שלי, כי הוא בחיים וסבתא שנפטרה, אבל...
אמרת שכשהוא מתהלך באפולה, אז...
מה, סבא שלי שם דבר באפולה.
כאילו, מה, אנשים נגשים אליו, זה סבא של פיטר פלצ'יק.
קודם כל, יש לו פרלמנט,
קבוע?
הוא חייב לדווח להם, סקופים על תחרויות קרובות, ועל כמה אני בכושר, ואם אני פצוע, אם אני לא... אתה יודע, זה כזה. אז הוא מנהל רשת חברתית.
אמיתית.
אמיתית. באפולה, והספר שלו יודע, ובסופר, כאילו, איפה שהוא לא הולך, הוא יודעים שאתה יודע שהם...
תשמע, הוא הרוויח את זה בכבוד. מה זה?
אז בלי קשר לסבא שלי, ואתה יודע, אני יכול לדבר עליו 10 פרקים, סבתא שלי היא יום חמישי ציינה 20 שנה ללכתה, ו... יצא לי לחשוב על כמה ממה שאני היום, זה בזכותה. ובאמת הדברים שחוויתי בילדות, אתה יודע שהיא לימדה אותי לכתוב. וכשהיא ראתה שאני מרים את היפאון ביד שמאל, היא אמרה, לא, אוי ובוי. זה אמונה תפילה, אתה יודע, של הרוסים.
שאסור להרים.
אסור סמלים, כאילו זה... לא יודע מאיזה...
מעניין.
מה המקור של הדבר הזה, אבל כן, היא שינתה אותי לימני. וזה מטורף שה... 90% מהדברים אני עושה ביד שמאל, חוץ מלכתוב ועוד כמה דברים. ובהמשך זה גם בא לי בג'ודו, כי נפצעתי בכתף ימין, נותחתי, הייתי צריך ללמוד תרגילים מחדש. הפכתי, אתה יודע, חיסרון ליתרון, למה? כי גיליתי פתאום שדברים באים לי בקלות. אתה יודע, תרגילים שלוקח 20 שנה ללמד בן אדם ולהטמיע לו את זה ב-DNA, פתאום בשנה וחצי אני לומד תרגילים, כאילו, ונפתח לי עולם. אתה יודע, מקצועית, כן. נפתח לי עולם, כאילו היום אני יודע, ימין, שמאל, אתה יודע, זה כמו נדל שיודע להעביר מחבט מיד ליד, זה כזה. אז זה מטורף.
ומבחינתך זה סבתא.
זה סבתא, ברור. זה סבתא, ומלא דברים, ולאכול, אתה יודע, היא לימדה אותי לאכול, היא לימדה אותי להרים כפית, מזלג, סכין, איך להשתמש נכון, איך זה. אשתי עושה סדר שולחן בשישי, ובגלל שאשתי גם שמאלית, וחמתי גם שמאלית, כאילו אנחנו, ואימא שלי שמאלית.
וואו.
שגם שינו אותה. אז אשתי מסדרת הפוך, כי כאילו שמאלית. שרוב. אני עובר אחריה ואני מסדר.
אתה מתקן את זה.
אני מתקן את זה, לאיך זה צריך להיות, כאילו, לאיך שאני גדלתי. אז כל מיני דברים, כל מיני ניואנסים קטנים.
רגע, אז כשסבתא נפטרה, אתה היית בן 12? אז היא גם לא זכתה בר מצווה, כשאני חושב על זה.
לא. היא חטפה שבץ. והיא הייתה המון המון זמן סיעודית, וכבר לא תקשרתי איתה, כאילו לא היה קשר, אתה יודע, לא ידעתי אם היא מזהה אותי, לא מזהה אותי, היה המון תסכול סביב הדבר הזה, וזה קשה, זה קשה.
תחושת החמצה ממש. שהיא לא זכתה לראות אותך כותף מדליות ותארים.
ממש, 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 אני, אתה יודע, אם היה משאלה אחת, כאילו להחזיר משהו לחיים, זה אותה. שתראה ש... שתראה את הקן, שתראה את הפירות, אתה יודע, של העבודה הקשה שלה.
שתראה את העץ הגדול, שעץ פרי הזה.
ממש.
אז אני בא לי שנקדיש לה את הפרק הזה.
יאללה, בטח.
איך קוראים לה?
סבתא תמרה.
סבתא תמרה. תשמע, בסופו של דבר, זה מדהים איך באמת, גם מציאות, איך, אתה יודע, גם התברכת, אבל באמת, באמא ובסבא וסבתא, שבאמת...
ובאיסר.
ואיסר, אני לא לוקח, לא, אני רגע, אתה יודע, אני ברמה המשפחתית.
כן.
אבל שבאמת ידעו לקחת את הילד עם כאילו התנאי פתיחה, לא מאוד מקסימליים בשביל שמשהו טוב יקרה פה, וכל זה הפך להיות חמסה תפו, אפשר להגיד סיפור אצלך.
בטח. אתה יודע, זה, אני לא יכול להגיד על עצמי, אבל כן, אני סיפור, אני ממשיך לספר אותו, הכוונה.
כשאתה עולה?
זה מה שרציתי להגיד. אני ממשיך לספר אותו כל יום מחדש.
לעצמך גם.
בדיוק, להמשיך לספר את הסיפור הזה. אנחנו מספרים את הסיפור
של עצמנו. אבל לזה התכוונתי קודם כשהחמאתי לך ואמרתי שבסוף יש לך גרעין אותנטי שכל הזמן מחבר בין הרגישות שבך לבין כל החלקים של החיים, ואתה יודע, זה כמו איזה מערכת הפעלה פנימית, כמו, אתה יודע, אופיס כזה, שבסוף, אתה יודע, לא משנה איפה אתה נוחת, אם זה באבהות או בתחרות בפריז, בסוף, אתה יודע, אתה שם, יש אותך.
התוכנה עובדת.
התוכנה עובדת. תגיד, כמה מתוך, כאילו כשאתה עולה, תמיד סקרן אותי, כשאתה רגע לפני הקרב, כמה באמת כל הסיפור הזה הוא עולה איתך, הוא...
כמה הוא אישו.
אני לא יודע אם אישו, כאילו אני אומר, אם אני כזה, אם אני מספר לעצמי רגע את הסיפור שלך, כפיטר, אז אני, זה ממוטט אותי מהתרגשות, אז כמה כאילו זה נותן בוסט?
אני לא מערבב, כי אני חושב שזה קיים שם בתת מודע, גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה. אז כאילו אין צורך להפעיל, אתה יודע, משהו מיוחד, אני ההפך, אני מתרחק מזה, אני מפעיל סיפור אחר. אני, אתה יודע, אני גיבורה, אני לובש גלימה כזה, אני מאוד מחובר לחלק הזה שבי, שמגלם תפקיד מסוים של גיבור. בגדול זה מה שנדרש. אתה עולה למזרן, לא מספיק לך להיות הכי טוב שאתה היום, אתה גם צריך לנצח מישהו שחושב שהוא הכי טוב ביום שלו גם. זה אירוע רב משתתפים.
לגמרי.
אז אתה צריך להיות גיבור. אתה צריך להיות גיבור, ומגיע השבר הזה באמצע הקרב, שזורק אותך, כן, במיוחד בקרבות קשים כאלה, שאין באמת שליטה. יש, אתה יודע, אני מדורג היום 4 בעולם. אז יש ספורטאים שמגיעים אליי לקרב, ועל הנייר מדורגים הרבה פחות. אז אני לא אומר שיש קרבות קלים, אבל יש קרבות שאתה יותר דומיננטי בהם, ובצורה די מוחלטת, ואתה יודע שזה רק עניין של זמן עד שאתה תכריע את הקרב. ויש קרבות שבא לך יריף פתאום, ווואלה, הוא מוציא לך את הנשמה, וזה לא בא לך בקלות. ואז פתאום מגיע השבר הזה בקרב, ואתה צריך להגיד לעצמך, זה שלי היום, זה מגיע לי. עבדתי קשה, עשיתי את ההכנה הכי טוב שיש, ישנתי, אכלתי, הייתי מקצוען בכל פרמטר. ואו שלא היית. ואז אם לא היית, אתה לא יודע לענות לעצמך.
אשכרה, כזה דיאלוג.
וזה ככה.
של הבזק, של שבריר של שנייה מחשבתי.
אתה עושה ריוויו על כל ההכנה שלך, ואם יש לך חור אחד קטן, הוא צף לך. ואז אתה לא יודע לענות לעצמך.
וואו.
כן.
פיטר, איזה איש אתה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שבאת, שפתחת את הלב. אני בכלל, אני מאחל, אתה יודע, אני חושב ש... יש לא מעט ילדים שנולדים למציאות חיים שהיא לא פשוטה. הלוואי, ומי שמקשיב לפרק הזה, אתה יודע, בין אם זה הורים או בין אם זה ילדים שהם עדיין נמצאים באיזה מרד, ולא היה, אין להם את הסבא שהוא גנרל ואת הסבתא שתתקן אותם ימין שמאל, ושהם ייקחו מכל מה שדיברת פה עבור עצמם. אמן. בסוף אנחנו כותבים את התסריט של עצמנו.
אנחנו כותבים את התסריט של עצמנו, ואין באמת קלפים גרועים.
אהבתי.
אין באמת קלפים גרועים. וכל אחד הוא עולם, וכל אחד אתה רק צריך לדעת לאן לכוון את עצמו. ולא לוותר, לא לוותר, לא משנה כמה קשה.
כן, ולאהוב גם את הקלפים האלו, כי לאהוב, בסוף אם בדיוק. אנחנו לא אוהבים, אנחנו מייצרים פער בתוכנו.
להתחבר לקלפים האלה, בדיוק. להתחבר לקלפים האלה, ולדעת שזה זה, 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 זה הסדרה המנצחת.
עם זה אני הולך לטרוף את העולם.
עד הסוף.
כפר עליך, אני איתך.
איזה כיף.
תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה לך.